טוב, תראו, אנחנו נמצאים עדיין באור המקיף של חג השבועות, איסרו חג שבועות עכשיו, ואנחנו בשיעור נפש הפרשה, אז אנחנו ננסה לחבר את הדברים האלו. בדרך כלל הפרשה הנקראת סמוך לחג שבועות היא פרשת נשוא. ובפעם שעברה נדמה לי היה לנו שיעור על חבוד, דף לאליעזר, כן. היה לנו שיעור על, נכון, מה דיברנו פעם שעברה, היה לנו על אפשרויות שונות, לחתונה עם התורה, למדנו את זה. אחד הציוויים שמופיע בפרשת נשוא, זה ציווי שקשור מאוד מאוד לקבלת תורה, וליחס הנפשי של כל אחד מאיתנו אל המצוות ואל התורה, וזה הפסוק שמופיע כאן לפניכם, כשהקדוש ברוך הוא נותן את כשהנשיאים מתנדבים את העגלות למשכן, אז משה רבנו מחלק את העגלות הללו לבני מררי ולבני גרשון, אבל לבני קהת הוא לא נותן עגלות. מדוע? מפני שעבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. בני קהת אחראים על נשיאת הארון בעיקר, ואת הארון לא נושאים בשום עגלה, אלא נושאים אותו על הכתף. בסדר? עד כאן זה די פשוט. אנחנו יודעים שהאירוע הזה של נשיאת הארון בכתף התפתח במשך ההיסטוריה לאירוע דרמטי בתקופת דוד המלך. כשדוד רצה להעלות את הארון מהאוהל שהארון היה בו לעיר דוד, אז הוא העלה את הארון על עגלה, ולאורך הדרך שמטו הבקר את הארון, ועוזה רצה להחזיק, והקדוש ברוך הוא יקע את עוזה, והיה שם אירוע שנקרא פרץ עוזה. וכולם שואלים איך יכול להיות שדוד המלך טעה בדבר שהוא די פשוט, כן? שהוא די פשוט. כתוב בתורה שאת הארון לא נושאים בשום עגלה ובשום דבר, אלא נושאים אותו על הכתף. אז איך דוד טעה בדבר הזה? וחז"ל אומרים, עונים על הדבר הזה, ואומרים שדוד המלך קרא לתורה זמירות. זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. הקדוש ברוך הוא נזף בו, אומר, אתה קורא לתורה זמירות? נראה לך שהתורה זה זמירות, שאתה עכשיו מלחין לי פה את הזה? חייך שאתה עתיד להיכשל בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו, שנושאים את הארון בכתף ולא בעגלה. זה המדרש של חכמים. המדרש הזה הוא עונה לנו מצד אחד על מדוע היה שם פרץ עוזה, אבל הוא עוד יותר מסבך אותנו. איך יכול להיות שדוד המלך קרא לתורה זמירות? מה, הוא לא הכיר את הערך של התורה? הוא לא הבין מה מדובר? הוא לא ידע כמה התורה היא יקרה? דוד המלך קורא לתורה זמירות? עוד הקדמה לפני שאני אכנס פה לעניינים. לא, יש לי, הביאו לי, תודה. הרמב״ם, אופן פשוט אנחנו מבינים שצריך לשאת את הארון על הכתף, אז זה כמו אלונקה, נכון? יש ארבעה לוויים נגיד, יש בדים לארון, כל לוי סוחב את הארון. אבל הרמב״ם, תראו איך הרמב״ם פוסק, בעת שמוליכים את הארון ממקום למקום, אין מוליכים אותו לא על הבהמה ולא על העגלות, אלא מצווה לנוטלו על הכתף. ולפי ששכח דוד ונשאו על העגלה, נפרץ פרץ בעוזה. שימו לב, דוד לא טעה, דוד שכח. עוד דבר מופלא, איך הוא שכח? אלא מצווה לנסוע על הכתף, שנאמר כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. הלכה י' ג', כשנושאים אותו על הכתף, נושאים פנים כנגד פנים ואחוריהם לחוץ, ופניהם לפנים, ונזהרים שלא ישמטו הבדים מן הטבעות, שהמסיר אחד מן הבדים מן הטבעות לוקה, שנאמר בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו. אז זה הופך את זה טיפה לאירוע יותר מסובך. איך נושאים את הארון? שני לוויים ככה, ושני לוויים ככה. כלומר, אלה הולכים קדימה ואלה הולכים אחורה, כי צריך שהפנים תמיד יהיו כלפי הארון. זה המצווה. עכשיו, המצווה הזאת היא מצווה, אם זה ככה, זה כבר מצווה מסובכת, ללכת אחורה. אז חייבים להגיד שיש פה איזשהו עניין מיוחד בסיפור הזה של הפנים. גם על מתן תורה כתוב, פנים בפנים דיבר השם עמכם, בפרשת ויתחנן. אז כדי להבין את הדבר הזה, אנחנו נצא ברשותכם ביחד לעיון במצוות נשיאת הארון, דרך ספר מופלא של האדמו"ר הצמח צדק, האדמו"ר השלישי לחב"ד, יש לו ספר שנקרא דרך מצוותיך. הספר הזה הוא מעיין במצוות לפי דרך הפנימיות והחסידות, ומסביר את העניין שלהם. אז זה בדיוק העניין, בסדר? בדיוק הסיפור שלנו. הוא יסביר לנו תוך כדי מה הייתה הטעות של דוד, בסדר? אתם תראו שהוא כל כך ישכנע אותנו בעמדה של דוד, שאנחנו בעצמנו לא נבין, כאילו אנחנו נזדהה. ואחר כך, מה חשב הקדוש ברוך הוא? ואיך כל הדבר הזה קשור אלינו כאן ועכשיו? בסדר? נועם, זה מתאים לך? זה מעניין? אני שמח לשמוע. אז תראו, מצווה שנעינתת, לשאת הכהנים אהרון על הכתף שנאמר, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. ועניין זו המצווה, פירש הרמב״ם, בפרק ב' הלכות כלל מקדש, הרמב״ם שקראנו מקודם, עד כאן לשונו. וביאור העניין, יובן, בביאור עניין שכחה של דוד, שנשאו על העגלות, ואמרו חז"ל שזה היה עונש לו על שאמר, זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי, ששיבח את התורה בקוראת הזמירות. איך יכול להיות שדוד המלך קורא לתורה זמירות? מה, התורה זה איזה זה משהו שמלחינים בלחן פופולרי עממי? חלילה. ואמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, זמירות קרית להו. חייך אתה נכשל בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים בו שנאמר כי עבודת הקודש וכו'. בוא נעשה כאן איזה חידה. כשהמילה זמירות, מה היא מזכירה לכם? לא, 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 לא. מי אמר שיר? לא, זה פירוש. המילה עצמה, הפונטיקה, איך? אומר, איך? לזמור. כשאתה זומר משהו, אתה כאילו, מה אתה עושה? אתה מנתק אותו. אתה מנתק אותו מהשורש החיות שלו. גם יש שם את האותיות זר, זמירות, יש שם שער זין רש. יש בזה סוג של איזה זרות כאילו. נכון? שונה, בואו נראה. וביאור עניין פנימיות וחיצוניות התורה. יש בתורה צדדים פנימיים ויש בתורה צדדים חיצוניים. אנחנו מבינים אולי בשלב הזה שחיצוניות התורה זה כל מיני, לא יודע מה, הצד של המעשים אולי, ללא כוונה, כל מיני גימטריות, כל מיני שטיקים כאלה. הוא לא ילך בכיוון הזה, תכף תראו מה הוא יסביר. דהנה המצוות נקראים רצון העליון ברוך הוא, ופנימיות הרצון הוא התענוג, ומצד בחינת הרצון שבמצוות, שהוא בחינת חיצוניות לגבי התענוג, הוא השבח הזה ששיבח דוד המלך עליו השלום ואמר, זמירות היו לי חוקיך. כי כמו הזמר, שיכולים לנגן ולזמר ניגון אחד כמה פעמים, אף על פי שהכל ערבות ומתיקות אחת, מכל מקום כשערב לו איזה ניגון, מנגן וחוזר ומנגן אותו כמה פעמים, ולא תקוץ הנפש בו, ועד רבה, תתענה כל פעם כמקדם בעוצם יופיו. כך היו לי חוקיך. חוק נקרא מצווה שאין בה טעם ודעת, מושג, כמו פרה אדומה ושעטנז, שאומות העולם משיבים עליהם, ובאמת כל המצוות נקראים חוקים, כי הטעמים הגלויים לפנינו אינם מספיקים כלל, ואינם בערך הטעמים המתים כמו שהם למעלה. נמצא שלעינינו הם רק חוקים גזירת מלך. כלומר שכך רצונו בלי טעם מובן. ואמר דוד, שאף על פי כן ערבים עליו עד מאוד. להיות כי בחינת הרצון הזה הוא רצונו יתברך, שהוא למעלה מהיות מושג לשום נברא בעולם, ואפילו בעולם האצילות אינו מושג, כמו שכתוב, והחוכמה מאין תימצא. נעצור רגע כאן. בספירת הכתר, יש לכתר שלי שלושה ראשים. קל לזכור את זה, נכון? לכובע שלי שלוש פינות. לכתר שלנו שלוש ראשים, שלושה ראשים. אמונה, תענוג ורצון. אבל מי גבוה ממי? מי מרכזי ממי? אז אומר, אדמו"ר הצמח צדק, דוד המלך אומר, כשאני מקיים מצווה, עיקר החשיבות בקיום מצווה, עיקר השייכות שלי, זה שאני מקיים את רצון השם יתברך. זה הכל. כלומר, דווקא הצד החיצוני הוא המשמעותי. ואולי דווקא בגלל שדוד המלך הוא כולו לב, הוא כולו מתחבר, והוא כולו תהילים וכולי, הוא אומר, בסדר, אבל כשאני בא לקיים מצווה, הדבר המרכזי הוא שאני עושה רצון השם יתברך. עכשיו, במובן הזה, זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה, במובן הזה זה לא משנה לי אם אני עושה מצווה גדולה או קטנה. אם אני עושה מצווה שיש לה נראות או מצווה שאין לה נראות. אם אני עושה מצווה, מה זה משנה, זה רצון השם יתברך. זהו, מה אכפת לי אם זה גדול, אם זה קטן, אם זה אמצעי? זה נקרא מידת ההשתוות. אז מה אתה רוצה לשאול בזה? לא, לא, זה, לא, זה, לא, הפוך. זה מאוד משנה שאני עושה את רצון השם בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אומר. בסדר? בסדר? אם אני רוצה לעשות את רצון השם יתברך, אז אני צריך לעשות את זה בדיוק כמו שהוא אומר. אם הקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך תפילין פה, אז יהיה פה, ולא פה, ולא פה. אבל הדבר המרכזי, מהי החוויה המרכזית בקיום מצוות? שאני עושה את רצון השם יתברך. גדול, קטן, מתחבר, לא מתחבר, נהנה, לא נהנה. זה לא משנה. למה זה פונקציה? זה רצון השם יתברך? זה רצון השם יתברך. זה מה שחשוב. דוד המלך אומר, זמירות היו לי חוקיך. כלומר, דווקא העובדה שזה זמור, שזה כאילו רחוק ממני, שאני לא מבין את זה, זה קטוע, או שזה זר, זה, את זה אני מדגיש. זמירות היו לי חוקיך, כלומר, קודם כל המצוות שאני לא מבין, כמו שעטנז, כמו פרה אדומה, הם הכי משמעותיים לי, אבל גם המצוות שסו קולד אני כן מבין, אני מבין שאני לא מבין את כל הטעמים שבהם, ואני מתחבר בעיקר לעובדה שאני מקיים בעשיית המצווה הזאת את רצון הבורא יתברך. זהו. ואז במובן הזה לא משנה לי מה רצון, אם אני מקיים מצווה גדולה, שוואו, מצווה קטנה, מה זה משנה? זה רצון השם, וזה רצון השם, וזה רצון השם. כך אמר דוד המלך. כלומר, כשדוד המלך אומר, זמירות האלו חוקיך בבית מגוריי, זה לא שאומר, אני לוקח כל היום, לוקח פסוקים ומלחין אותם. לא. אלא הוא אומר, אני מחובר, אני שם מול העיניים את קיום רצון השם יתברך. זה הדבר המרכזי. כן, איך הוא... והוא נותן כאן משהו כך יפה. כשאדם התחבר לניגון, הוא מנגן אותו, קורא לכם את הדבר הזה? כשאתה שומע איזה שיר יפה, אתה שם אותו על ריפיט, בחורך את הדיסק, כל הזמן רצועה 6. עכשיו יש לנו בבית דיסק של ביני לנדאו החדש, אנחנו שומעים את רצועה 6 כל הזמן. שיר כתר. כן? כאילו אתה עכשיו, מה, שמעת פעם, מה? יום שלם תשמע. תשמע, אני נהנה לחזור על זה. פשוט נהנה. אגב, גם בתורה, כתוב, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, מה זה עמל תורה? זה חזרה. חזרה. עכשיו, חזרה זה משהו מאוד לא מעניין, נכון? אתה כבר מכיר את זה. אבל אם זה רצון השם יתברך, קודם כל מחפת לי מה אני לומד מחדש או ישן, אני לומד תורה, מקיים רצון השם יתברך, זה מה שחשוב. ואני גם צריך לחזור. אדם שהוא לא מעניין אותו, כביכול, לא מעניין אותו רצון השם יתברך, מעניין אותו החוויה שלו, הריגוש שלו, אז הוא כמובן יחפש דברים חדשים. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה אומר, היה חוזר על שיעורים הרבה. וכשאומרים לו, הרב, כבר לימדת את זה, אז הוא היה אומר, כנראה לא מספיק. אם אתה שואל, כנראה לא מספיק. הלוואי שנחזור על זה עוד 1,000 פעמים. זה אמת. צריך לשמוע את זה, זהו. אז זה רצון השם. רגע, עכשיו תתחבר איתי לזה. ככה אמר דוד, כמו שאתה שומע ניגון פעם אחרי פעם. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אני 4 שורות מהסוף, ואף על פי שהרצון אינו מושג, ואם כן הרצון שבציצית שווה על דרך משל אל הרצון שבתפילין, מאחר שהכל רצון בלי טעם מושג, הרי זה כזמירות שמנגנים ניגון אחד כמה פעמים, כאשר טוב לפניו ויפה בעיניו, כך להפלגת מעלת תהילת הרצון. דוד המלך שם את החלק של הרצון בכתר באמצע. הוא המרכזי אצלו, בסדר? כשאדם אומר, אני רוצה משהו, למה אתה רוצה? בעומק, אין לי תשובה. למה אדם רוצה דברים מסוימים? למה? ככה, ככה. הככה הזה הוא מאוד משמעותי. הככה הזה הוא בעצם אומר שיש כאן איזה רצון שאני מתבטל אליו. אז אומר דוד המלך, מה זה משנה? ציצית, תפילין, למעלה זה הכל רצון, רצון השם יתברך, רצון אחד. ומאחר שהכל רצון בלי טעם, מושג הרי זה כזמירות שמנגנים ניגון אחד כמה פעמים, כאשר טוב לפניו ויפה בעיניו, כך להפלגת מעלת תהילת הרצון שבמצוות, שהוא רצונו העליון ברוך הוא, התענג בו דוד בכל מצווה ומצווה ובכל דקדוק ממנה, אתה שומע? הוא מתענג גם על הדקדוק שבמצווה. אבל למה? כי בזה הוא יודע שהוא מקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא בצורה יותר מלאה. כי הוא רצון השם. שלגביו בטלים כל העולמות, אם שהוא ניגון בצורה אחת, על דרך משל, אבל מה טוב ומה נעים ומה יפה הוא עד מאוד ומאוד. אז זה הסברה של דוד המלך. מאוד משכנעת, אני חייב לומר. כשאדם בא לקיים את המצוות, הוא צריך לשים לו מול העיניים, איך אני עושה את רצון הבורא יתברך. אז מה בדיוק הבעיה בזה? הבעיה בזה היא כזאת. או, בוא נאמר ככה, לא יודע אם זה בעיה, אבל זה כמו מחלוקת לשם שמיים בין דוד לבין הקדוש ברוך הוא. בואו רגע ננסה להבין את הצד השני. תארו לעצמכם שאני עכשיו רוצה לקנות מתנת יום הולדת מפה יש לו יום הולדת הכי קרוב? חצי שנה. זה שבועיים, הנה, טל, בסדר, הוא בא רום עקיף. אני רוצה לקלוט מתנה יום הולדת לטל. עכשיו אני הולך עושה עבודת מחקר, מה הוא אוהב. לא יודע מה הוא אוהב, מה ימצא חן בעיניו. אז אמרו לי שהוא אוהב, לא יודע מה, חפצי אומנות, לא יודע מה. אז אני הולך ומברר איזה אומנות הוא אוהב, איזה צורה ואיזה זה. ואז אני הולך לאיזה חנות מיוחדת, ששם אז הם משיגים את הדברים האלו. קונה לו משהו, ועוטף את זה, וכותב ברכה מיוחדת, וכאילו נורא נורא משקיע שזה יתאים לו. בסדר? מתנה עוטפים. אז עוטפים, ואז אני מביא את זה לטל. ואז טל אומר לי, כמו בני שאולי קצת, תשמע, עצם העובדה שהבאת לי מתנה, עצם העובדה, עצם הרצון, זה מבחינתי הכל. לא, אני לא צריך לפתוח את המתנה בכלל, לא, עזוב, אין צורך. העובדה שאתה חשבת עליי והבאת לי מתנה, זה מה שמשמח אותי הכי הכי בעולם, זה הרצון שלך. אומר לו, ואז מה אני אמור להגיד לו? אוקיי, סבבה, מעולה, אחלה וזה, אבל... יש פה, אתה יודע, יש פה איזה השקעה וזה, לא, 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 אין צורך, זה סתם, זה ארוס את זה, אין צורך, לא, אין, משאיר את זה סגור על המדף, ארוז, לא? אז יכול להיות שמצידו זה בסדר, זה כאילו סוג של איזה שבח, אני יודע שהוא כל כך זה, אבל מצידי, אני השקעתי כאן משהו שיש לו גם, הוא גם יתאם, יקרא לטעם האישי שלו, אני רוצה לשמח אותו, וזה שהוא לא תואם את הטעם הספציפי הזה, הוא כאילו פוגם במה? פוגם בנתינה. או לחילופין, תארו לעצמכם אימא, כן, שמכינה אוכל לביתה. כמובן, היא מכינה אוכל בריא, יש מינרלים, יש חלבונים, יש מחממות, אבל מה היא עושה גם? בסדר, זה אין בעיה, אבל עכשיו גם צריך שיהיה טעם, נכון? אז היא אומרת, זה ראובן אוהב קצת, אני אשים לו קצת חריף, הוא אוהב את זה, זה יהיה בשבילו. ויהודה אוהב קצת ככה עם צ'ימיצ'ורי, נשים לו זה. ונועם אוהב את הפרגיות עם מירנדה, נביא מירנדה, ככה מכינה וכל זה. עכשיו הילדים אוכלים, אז אומרים לאמא, אמא, תשמע אוכל, מינרלים אחד-אחד, פחממות, אנחנו מרגישים את הבריאות בגוף, כאילו. אומרת, אוקיי, חבר'ה, מינרלים, פחממות, סבבה, אבל מה? השקעתי בכם ברמת הטעם. כן, לא, לא. מצידו התברך, מצידו, המצוות, התורה והמצוות זה משהו שאנחנו אמורים להתענג עליו. הוא נתן לנו מצוות עם טעם. הוא נתן לנו מתנות שגם יכולות לקלוע לטעם האישי של כל אחד ואחד מאיתנו. כלומר, צריך להיווצר מצב שאצל כל אחד מאיתנו תהיה איזה מין מפה טופוגרפית כזאת עם גבהים, שבהם לחלק מהמצוות אנחנו אולי כנראה לא נתחבר, ואנחנו נעשה את זה כי, זה חובה עלינו, קבלת עול. אבל זהו, אין לך איזה מצווה שהלב שלך יוצא אליה, שאתה מרגיש יותר מחובר אליה, שאתה מרגיש איזשהו טעם, שאתה מתענג עליה? אין! אומר הצמח צדק, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, זמירות קרית לו, וכי המעלה היא רק מצד הרצון שבתורה במצוות כנזכר לאל, שהוא רק בחינת אחוריים וחיצוניות, לגבי פנימיותם, שהוא בחינת התענוג העליון ברוך הוא, שיש בכל מצווה ממצוות התורה. אתם יודעים מה אומרים? רב שלמה קרליב בחיי אומר את זה. קודש קודשים, רב שלמה קרליב בחיי אומר, שהרבה, יש שני מושגים. כבוד שבת ועונג שבת. כבוד שבת, שאתה מכבד את השבת. בבגדים נעים, בחולצאות, זה, באור, וכן על זה הדרך, וגם באוכל. עונג שבת שאדם נהנה מהשבת. יש לו נהנה, הוא נהנה פשוט, כיף לו בשבת, מהשבת, הוא כיף לו. אז אם אדם יש לו רק כבוד שבת ואין לו עונג שבת, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? ציווית לכבד, כיבדתי, רד ממני. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תגיד, ולא נהנית? לא היה לך כיף. הבאתי לך שיהיה לך, שתהנה, שתהיה מבסוט, תגיד, איזה כיף, שבת, ענוג, למה אין שבת פעמיים בשבוע? זה פגם. הוא משווה את זה להיכרות. מצד אחורי לבין היכרות מצד פנימי, מלפנים. כשאתה רואה מלפנים, אז יש לנו היכרות, יש לנו ענה. מאחור, היכרות היא יותר מעומעמת. אז אומר הצמח צדק, כי הנה מעלה תענוג על הרצון הוא גבוה מאוד, נעלה, שהוא בחינת שעשוע המלך בעצמותו, שאין סוף ברוך הוא נקרא מקור התענוגים. ויובן זה גם בגשמיות. כדי להבין מה גדול הכוח של התענוג, בואו נלך רגע לתענוגות גשמיים. בסדר? כשאדם מתענג על משהו גשמי, הוא מדבר פה על תופעת התרחבות. אתם יודעים מה זה התרחבות? אני אסביר לכם מה זה. נגיד, זה מכל תחום שלא תלכו אליו, בסדר? נגיד אדם בונה בית. בונה בית. בית צריך רצפה. מה אני אגיד לכם, רצפה זה כנראה הדבר הכי פחות חשוב בחיים. רצפה, אתה דורך עליה, אתה לא מתנשק איתה, אתה לא אוכל אותה, אתה לא מדבר איתה. זהו. אפילו לא אכפת למי שעטף אותה, אתה או הרובוט. אין לה איזה יחס אישי אליך. בכל אופן, אתה יכול לראות אנשים שמגיעים, אני קנינו בית, אז הלכתי לבחור ריצוף, כן? אנשים מגיעים לחנות קרמיקה, מה זה? הריצוף, צריך להתאים לקרמיקות, צריך להתאים לזה, יש לו קונספט, לריצוף יש קונספט, זה לא סתם. מה קרה? יש פה איזה יסוד של תענוג. באמת, יש רצפה יפה. הוא מתרחב, הוא לא רק אומר, אוקיי, רצפה יפה, בוא נבחר משהו. בוא, עכשיו יש פה, אתם לא יודעים כמה ריצופים יש. אתה אומר, כולה רצפה, אתה לא יוצא מזה. אנחנו מגיע לזה מקום משם, אין סוף בחירה, כולה רצפה, זה לא איזה משהו חשוב יותר מדי. מבריק ומת ומנוסר ולא מנוסר, עם זוויות מעוגלות, עם לא מעוגלות, מידות כאלה, מידות אחרות, עין, הער, אתה לא גומר עם זה. אנחנו נבחור איזה ריצוף, אז אמרתי, ראינו איזה משהו פשוט, אמרנו, ניקח אותו. המוכר שם אמר, אני לא יכול להרשות לעצמכם לקחת כזה ריצוף. אני לא יכול לתת לכם לקחת כזה ריצוף. לא, אני לא יכול. ממש, הוא נלחם בנו. שום פנים ואופן. לקח את זה אישי. אני אומר לו, אחי, כולה רצפה. הוא נעלב. זה כולה רצפה. כל הזה של הבית. כשיש לך איזה יסוד של עונג, גשמי, הוא נוטה להתרחב. נוטה להתרחב. אתה רואה כאילו עוד זווית, עוד זווית, עוד פה, עוד זה. לא נגמר. מי שיש לו תחביב, מכירים את זה? אז הוא עכשיו, כן, רכיבת אופניים. אני רכיב על אופניים. מה זה? כל לא מסובך, אופניים, שני גלגלים. כלי לא מסובך, יאללה, עולים. עכשיו אתה מתחיל, יש בולם כזה ובולם אחר, ויש זה, קדימה ואחורה, וצמיג מסוג כזה ומסוג כזה, ויש טיפולים, כאילו, יש כאן איזה תנועת התרחבות. אומר אדמו"ר הצמח צדק, זה הכל פסולת מהתענוג של למעלה. כלומר, כשאדם מתענג על משהו, הוא נהיה חלק ממנו. הוא מתחיל להתרחב בו. התענוגים הגשמיים זה נובלות, זה פסולת מהתענוג העליון. מה? כן. כן. הנה, הוא אומר את זה. גם בגשמיות אנו רואים שהתענוג הגדול מאוד על כל כוחות הנפש מתפשט בשורה רביעית, במרחב עצום כמו תענוג שבחוש הראייה ובו כמה רבות תענוגים, פרטים מינים ממינים שונים, ותענוג שבחוש השמיעה, ומהו תענוג אחר, וגם בו כמה רבבות פרטים, מי שכאן הוציא פעם דיסק. הוא שמע מישהו שהוציא דיסק, כמה הם משקיעים, נכון יהודה? כמה משקיעים שמוציאים דיסק, שמה זה צליל שם מאחורה, לא נקי לי, תנקה לי אותו עוד קצת, תעשה לי מיקס, תפתח לי אותו, תערבב לי אותו, תערבה לי אותו, יאללה, תן לי שמוע, לא, זה בנוי שם, משקיעים בזה עשרות שעות הקלטה כדי שזה יצא מושלם. התרחבות כזאת. בחוש השמיעה וגם רבות פרטים וכן בריח ודיבור וטעם וכולי, כן? כמו התוכניות האלה, מאסטר שף וזה, זה משהו שם בסיומת של העגבנייה ברח לך. זה לאכול, זה ככה שם דקדקים בזה, כן? כמו, אני אוהב לקרוא מה כתוב על הבקבוקי יין מאחורה. נכון, יין פירותי עם עפיצות חלקית, סיומת ארוכה וגוף מלא, עם ארומה חורפית, כל מיני, אתה חושב שזה... יין, כולה, תן לי שתות, בקוס פלסטיק אני שם אותו, ב-99. לא, יש פה, זה, ואתה... מתאים להגשה עם זה ועם זה ועם זה. אין לדבר סוף. אז זה בדברים גשמיים. כל אחד יש לו תענוג, נבדל מן התענוג שבזולתו. תנסה להגיש קברני סוביניון בארוחה חלבית. אתה לא יודע שקברני סוביניון הולך עם בשרי? עד לאן הידרדרת? עד לאן? תנסה להגיש יין מבושל, הסתכלו עליך במה זה יין מבושל, תביא את זה ללא יודע למי. אנחנו רק לא מבושל. כאילו, כל תענוג הוא נבדל. עכשיו, אתם רואים את הרזולוציות האלה בענייני העולם הזה, תבינו, זה לא סתם, זה לא הגיע סתם בטעות. זה כנראה שייך זה איזה מין בבואה של משהו יותר עליון. והמשהו יותר עליון זה שאדם מתענג על השם, וכל מצווה היא תופסת אותו בזווית אחרת. כאן הוא מתענג על הדבר הזה, וכאן הוא מתענג על הדבר הזה, וכאן יש לו שמחה מהדבר הזה, וכאן יש לו, נכון, כמו כל חג, אתה נמצא בשבועות, אתה אומר, אין על שבועות, זה החג הכי מדהים בעולם. פתאום מגיע לך ראש שנה, אין ראש שנה. רב שלמה קרליבך גם כן היה אלוף בזה, יש לו כאלה שיחות. רבותיי, תראו, ראש שנה זה הכי בעולם. אין יותר מראש שנה, שופר וזה. אבל תודו שיום כיפור זה גוואלד. אנחנו לגמרי, לגמרי עם השם. אין יותר מיום כיפור. אבל אם אנחנו מתבוננים על זה, יש יותר משהו מסוכות. הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו, אין סוכות, זה הדבר האמיתי. שכנע אותך על סוכות, אחרי שאתה מתקיע, אין סוכות. אבל מישהו יכול להתחרות בחנוכה, בנרות, וזה נכון. כאילו כל חג הוא משכנע אותך שזה החג הכי הכי מדהים והכי, וזה נכון. כל חג שאתה נמצא בו, אתה הכי מתענג עליו. אז הוא אומר, כאשר נעריך ונתבונן להבין ולהסכים מזה על עניין מקור התענוגים, למעלה, הרי נודע שכל בחינת תענוג שבעולם הזה נתהווה מפסולת של פסולת של תענוג העליון, על ידי שבירת הכלים. זה הכל, הכל, כן, באמת, החומר האמיתי שגורם הנאה, זה לימוד, זה דף ברע, אפשר לקרוא לזה. כל ההנאות של העולם הזה הם איזשהו פסולת, כשאתה מנסר עץ, יש גם נסורת. זה נסורת, זה לא משהו סתם. אבל זה נסורת מהעץ הגדול. אז כל ענייני ההנאות העולם הזה הם פסולת משבירת הכלים, מההנאות העצומות שיש לאדם, העונג האדיר שיש לאדם כשהוא דבק ברצונו יתברך. אבל בחינת התענוג שבעולמות הרוחניים, אפילו בגן עדן התחתון נעלה הרבה אין קץ. אפשר להוכיח את זה בצורה פשוטה מאוד, אתם יודעים. עכשיו אני אוכיח לכם את זה בצורה הכי פשוטה. נגיד שאכלת במסעדה הכי שווה בעולם לפני חודש. בסדר? עכשיו אני מדבר איתך על זה, עושה לך משהו? וואלה, יום אחרי, זהו, אחריי, אכלתי, נגמר. אבל אם אדם עשה איזשהו מעשה טוב, מעשה שיש לו השלכה רוחנית, עזר, גמל חסד עם מישהו, נתן לו איזה עזרה וכו'. גם אם זה לפני הרבה שנים, ואני מדבר איתך על זה עכשיו, אתה תרגיש עכשיו נעימות בגוף, התרחבות, פיזית, תחושה נעימה עכשיו. כי עונג רוחני הוא נצחי. עונג השמי, סיימת, אחריך, זהו. לא, אתה... זה שהיית אתמול היית במסעדה, לא אומר כלום על היום. זהו, נגמר. עונג רוחני, זה דבר שהולך עם האדם לכל החיים. אתה יכול להיזכר בכיתה א', עכשיו אני נזכר, כן, כיתה א', הגיע חבר שלי, בלי סנדוויץ' לכיתה, הבאתי לו סנדוויץ'. זוכר את זה כמו היום. הוא היה כזה, ראינו אותו כזה, ראה מה קרה, זוכרתי את האוכל, אמרתי לו, המורה, אבא שלי הביא לי שניים, הבאתי לו, היה מבסוט וכל זה. עכשיו אני אספר לכם, נהיה לי טוב. וואי, אני מרגיש איזה צדיק הייתי, וואי. זהו, כן. מעשה רוחני מלווה אותך כל הזמן, עונג רוחני. כן. בסדר, זה בגלל שהוא עבר כאן תהליך, תכף תראה איזה תהליך הוא עבר. אז אבל בהתחלה הוא טעה פה. אז מה הוא אומר? אז העונג הזה הוא מקור התענוגות. בואו נדלג רגע למודגש. והנה מצד בחינת התענוג שבמצוות, אם אנחנו שמים את הלב על התענוג שבמצוות, אז מה אתה אמור לשים לב? להבדל בין כל מצווה, כי התענוג שזה זה לא כמו התענוג שזה. מצד הרצון אין הבדל. כל המצוות אתה מקיים את רצון השם יתברך. אבל מצד התענוג, לא הרי תפילין כהרי ציצית, לא הרי ציצית כהרי לולב, לא הרי לולב כהרי שופר. זה עונגים אחרים, זה פועל על חושים אחרים. פה זה שמיעה, פה זה לבוש, פה זה מישוש, פה זה אכילה, זה דברים אחרים. מצד בחינת התענוג שבמצוות, הרי לא ייתכן לקרותם זמירות חלילה. כניגון אחד הנפלא שמנגנים אותו כמה פעמים, מצד פליאתו והפלאה הזו הוא מעלת ביטוי כל העולמות, כי לא זו הדרך במעלת העונג העליון ברוך הוא, כי עד רבה, כל מצווה הרי היא מיוחדת ונבדלת בצורתה מזולתה, כי התענוג שבה אינו ממהות וסוג התענוג שבמצווה אחרת. אז אם אני חוזר לדוגמה של המוזיקה, של הניגון, ואגיד את זה בהמשך בעצמו, אז בסדר, אתה רוצה לשמוע את אותו רצועה כל הזמן, אבל האומן הכין לך 10 רצועות. 10 שירים. כל שיר מספר סיפור אחר. למה לא תעבור על כל השירים? אם אתה בוא לומר, שמע, אחי, קראתי הדיסק לך, שמעתי רק את שיר מספר 6. כל השאר לא עניין אותי. אז מה, אומן ישמח או לא ישמח? מתבייס, אומר, שמע, אחי, אבל הכנתי כאן דיסק מלא עם כל מיני סגנונות, איך לא טעמת מהכל? אז הוא אומר, כנ"ל, ממשל ההתחלקות מסוגי התענוג בראייה ושמיעה, כך על דרך משל ציצית, שורשה הוא עניין תענוג מיוחד. ותפילין תענוג מיוחד, ועל דרך זה כל התרי"ג מצוות ושבע מצוות דרבנן, שהם תפרש כף עמודי אור כמניין כתר, ולזה נקרא התענוג בשם פנים והרצון בשם אחורים. אדם יש לו עונג מהמצוות, אז זה בחינת פנים. בקיצור, מה שהוא בא לומר, זה שכל אחד מאיתנו אמורה להתפתח בנפש, איזו מפה טופוגרפית, תלת ממדית של עליות וירידות, שבה חלק מהמצוות, יש לנו אליהם יחס אישי. אנחנו כן, אנחנו יותר חמים עליהם, יותר קשורים אליהם. גם את המצוות שאנחנו לא קשורים, אנחנו מקיימים, כי אנחנו מחויבים. אבל אנחנו הולכים על הציר לא רק של הרצון, אלא של התענוג. איזה מצוות אני מתענג עליהם? למה אני מתחבר? רבותיי, תרשו לי לתת לכם הגדרה למי הוא יהודי. כולם דנים בזה, מי הוא יהודי. יש את ההגדרה של הרב שטיינזל, אתם מכירים אותה. מי הוא יהודי? מי שהנכד שלו יהיה יהודי. זה יהודי. לא מי שהאימא שלו יהודיה, מי שהנכד שלו יהודי. אני רוצה להגיד שמי הוא יהודי? מי שיש לו סידור משל עצמו. סידור. אם אנחנו רוצים שעולם התפילה, לדוגמה, יתפתח אצלנו למשהו משמעותי, לא יכול להיות שאדם לא יהיה לו סידור משל עצמו. הוא כל פעם מגיע לבית הכנסת ולוקח סידור מהספרייה. אין לך סידור? לך תקנה סידור בטעם שלך, במראה שלך, עם הכריכה שאתה אוהב, עם צורת האותיות שאתה אוהב, ותרשום על הסידור את השם שלך. ואולי פעם גם תיפול לך איזה דמעה תוך כדי תפילה על הסידור. ואולי פעם תעשה ממנו הבדלה וישפך טיפה יין, ותדליק איתו נרות חנוכה וישפך לך קצת טפטוף, ואין לך סידור שלך. לא, אין סידורים. וגם בבית כנסת כבר לא לוקחים, כי מתפעלים מהטלפון. אני אין לי תפילון בכלל, לא ראיתי תפילון לטלפון. לא מתפעל מהטלפון. טלפון זה חולין, גמור. לא מתפעל ממנו. אפשר להתפעל, סידור. לוקחים, או סידור קטן, תרסים ותיק, או סידור בזה. שתיקח איתך סידור, שיהיה לך. עכשיו, לא רק סידור אחד, כמה סידורים? לי יש כמה סידורים, יש לי סידור קטן למילואים, לא אסחוב את הסידור הגדול. סידור קטן למילואים, שאני אוהב אותו ככה, זה. יש לי סידור בינוני כזה, כל מיני טיולים וזה. יש את הסידור הגדול שאני מתפלל ממנו, חלקת יהושע, עם כתב אשורי, עם כל מיני פירושים על דרך החסידות, יש חלקת יהושע על יום חול, חלקת יהושע על יום שבת, זה הסידור שלי. ואני לא יכול בלי הסידור שלי. לפעמים מפלחים לי אותו מהמקום, אני צריך לחפש אותו. איפה היחס האישי למצוות? איפה הסיפור, איפה המפגש בינך לבין? כל המצוות צריך אותו דבר, הכל אותו דבר. אני יש לי סריטה ממצוות חלק, מציצי. סריטה, כל אחד עם הסריטות שלו. יש כאלה שלהם סריטה ממצוות תפילין, תראו אותם כל היום בודקים את התפילין, שדרגים אותם. יש כאלה שלהם סריטה ממצוות סוכה. כל שנה ניגשים לתחרות הסוכה הנאה. אני יודע מה, יש להם קונספט לסוכה, עושים סוכה בצורת בית מקדש, סוכה... כל אחד יש לו איזה... אין לך שום סריטה על המצוות, כל המצוות, אללה, הכל אותו דבר, הכל מת השם יתברך, כל המצוות אותו ניגון. לא. זה נכון שיש בדבר הזה מעלה להתחבר לרצון השם, אבל זה מצידנו כביכול, אבל מצד הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אני הכנתי לכם מגוון מצוות, כדי שיהיה לכם מגוון תחושות. כשאתם באים לעבוד אותי ותעבדו אותי בשמחה ובטוב לבב, אתם כאילו כמו אותו אחד שמקבל את המתנה ולא פותח אותה. כמו ההבדל בין אחור, כי על דרך משל, העורף והצוואר ואחורי הגוף שנקראו בכלל בכלל אחוריים, הרי כולן בצורה אחת, שעור אחד מכסה לכולן בשווה, ואין התחלקות ביניהם, אבל הפנים, כל האיברים מיוחדים ושונים וניכרים, מובדלים בפעולתם ובתמונתם, זה מזה, ראייה בעיניים, שמיעה באוזניים, כך, מצד הרצון, הרי כל המצוות צורה אחת להם, כך רצונו. ואומנם זה רצון נפלא ונכבד מאוד, אבל מצד התענוג שבהם, שהוא פנימיותם, הרי ניכרים כל אחד ואחד בצורה מיוחדת, ועניין מיוחד ונפלא ביותר, לאין קץ ותכלית, כי הוא בחינת אין סוף ממש וכו'. אז עכשיו אנחנו מבינים, בגלל שדוד תפס, הוא קורא זה בחינת אחוריים, שם את הדגש דווקא על הרצון, בגלל זה הוא שכח. את מה הוא שכח? איזה מצווה? את מצוות פנים אל פנים. כל המצווה של אהרון, זה שאתה תהיה עם הפנים אל התורה. ולפני כן אני הבאתי כאן חלק, הוא מעריך להוכיח שהלוחות הברית לא היה בהם צד קדמי וצד אחורי. הרי הלוחות מזה ומזה הם כתובים. אז איפה שאתה לא מסתכל עליהם, אתה תמיד מסתכל עליהם בצד הקדמי, והוא מעריך להוכיח במדרשי חז"ל, שגם אם היית מסתכל עליהם מהצד, זה גם היה אותו דבר. כלומר, גם כשהיית מסתכל מהצד, היית רואה את הכתב. זה היה נס בלוחות, שמכל זווית שלא היית מסתכל, היית, היה נראה כאילו אתה מסתכל בצד הפנימי. מקדימה. אין להם צד אחורי. למה? אז לפי הצמח צדק, הביאור הוא שהציפייה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, שאנחנו נהיה פנים בפנים, ופנים בפנים זה תענוג, שנתענג על המצוות. ממילא זה יוצר, לא על כל המצוות אני יכול להתענג. אז חלק אני מתענג יותר, חלק אני מתענג פחות, חלק אצלי זה קבלת עול, חלק אצלי זה... אבל יש כאן איזושהי טופוגרפיה אישית. ולפי שתפס דוד בחינת אחוריים, לכך נענש מידה כנגד מידה בשכחה הבאה מבחינת אחוריים. כשאדם שוכח משהו, זה אומר שהוא לא היה מספיק שייך אליו. תראו כמה דברים יש שאנחנו זוכרים בכלל בלי מאמץ. לא צריכים בכלל להתאמץ. את מה? אנחנו זוכרים מאות שמות של אנשים. בלי להתאמץ. אנשים שמשמעותיים לנו. בני משפחה, קרובים, זה. זוכרים. אנחנו זוכרים שירים שאנחנו אוהבים. את המילים שלהם, בלי בעיה. בלי להתאמץ. אבל כשאנחנו לא מחוברים למשהו, שהוא מגיע מבחינת עול, אז אנחנו יכולים לשכוח אותו. אז מכיוון שדוד דווקא הלך על קבלת עול, אז נשכח ממנו הסיפור הזה. וגם השכחה בעניין המצווה הוא גם כן בעניין זה שנשכח ממנו עניין המורה על מעלתה, מצד בחינת הפנים דווקא, שלכן הצטוו לשאת הארון בכתף ופניהם על הארון. בפירוש פנים העליון הוא התגלות התענוג העליון שבכל מצווה שנתגלה אז לישראל. ולכן על כל דיבור פרחה נשמתם. מתי יש לנו חוויה של פריחת הנשמה? שיש איזשהו עונג, לפעמים אתה שומע איזה שיר כזה, ואתה נכנס לוואו, איזה תענוג, איזה יופי, איזה... כאילו הנשמה יוצאת. מקבלת עול פורחת הנשמה, מקבלת עול מורידים את הראש. אבל פרחה נשמתם בהר סיני, זה מרוב העונג הרוחני שהיה להם. לפעמים אתה שומע איזה שיר, זה אותה, וואו. הנפש שלך יוצאת, לא יודע, ניגון ארבע בבות כזה, עם 5,000 איש, ביד כיסלב. עוד רגע צריך, החזיק אותך שלא תעוף. אז עניין תענוג מיוחד וקנה, ופנים שבישראל וגם כן לעומת פנים של מעלה, דיינו שהיה הכל חפצם ותענוגם רק באלוקות בלבד, ובחינת אהבה בתענוגים, שאין לאדם שום תענוג בדבר מענייני העולם הזה, זולתי אלוקות וכו'. לכן במתן תורה היה ייחוד נפלא, פנים בפנים, אני מזכיר לכם את הפסוק, פנים בפנים דיבר השם עמכם. ונצטבו גם כן בנסיעת הארון. כלומר, נסיעת הארון זה איזה מין שחזור של מעמד הר סיני. אתם יודעים שכתוב בפוסקים שהוצאת ספר תורה כל שבת היא שחזור של מעמד הר סיני. תחשבו שהולכים, הארון נמצא למעלה, אז כאילו עולים. כל העם מתקבצים מסביב לארון. אז כמו ויחן ישראל נגד ההר. ואז מוצאים את הספר תורה, מה קורה? וירא כל העם וינועו ויעמדו ברחוק. טיפה מתרחקים ואז מלווים את הספר תורה לבימה. ואז מגביעים אותה וכולם רואים את הקולות ואת האותיות. אז באמת מעמד, הוצאת ספר תורה הוא סוג של איזה שחזור וקטן של מעמד הר סיני. גם נסיעת הארון, פנים בפנים, שחזור של מעמד הר סיני. בואו נסיים, אז גם זה רומז, ונצטבו גם כן בנסיעת הארון שנמשך מבחינת פנימיות העליון שלכן לא היה בהם אחור, והיו כתובים הלוחות משני עבריהם, שיהיו גם כן פניהם אל הארון להיות פנים בפנים. גם זה רומז העניין הנ"ל שיהיה הפנימיות לאלוקות, והפנימיות זה העונג. ובזה יהיה כל חפצו וישור מגמתו ותשוקתו. ואחוריים כלפי חוץ, השתמשות בעניינים המוכרחים לקיום הגוף, העולם וגופו ובני ביתו, זה יעשה ככה בדרך מקיף. אלא מוכרח לעשותם כדי לקיים גופו וגוף בני ביתו כמשפט התורה, כדי שיגיע לתכלית האמיתי ועבודת השם והשגתו על ידי תורה המצוות, שלשם פניו מביטים. איפה הפנים שלך? ועל מה אתה מתענג? האם אדם מתענג על כל הדברים של ענייני חול, שם הוא מדקדק, שם הוא, אם זה לא עד הסוף, הטעם, הארומה, אם זה לא הבולמים האחרונים שיצאו, אם זה לא הבגד הכי זה, אז זה לא שווה לו. או שאתה אומר, טוב, שם זה צריך להיות יעיל ומתפקד וכו'. ובקודש אני מפתח טעם אישי. נהיה לי טעם אישי בקודש. ועל זה עולים כל המעשים שעושים בחינת החורים ותקלים וכו'. ידך בעורף רובך ודוד המלך. שתפס לשבח התורה בחינת אחוריים, ולא באמיתת פנימיותה, וכך נעלם ממנו לפי שעה מצווה זו המורה על מעלת פנימיות התורה, כמו שכתוב, עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. אז, כן? אז זה יותר דומה לא לניגון אחד שאתה חוזר עליו כל הזמן, אלא לניגונים שונים, עם תענוגות שונים, שפונים לחלקים שונים בנפש, ככה הקדוש ברוך הוא, יצר וברא את התורה. אז יש כאן איזה מין ויכוח מי גדול ממי, הרצון או התענוג בכתר. כביכול, דוד המלך אמר, הרצון גדול, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, התענוג גדול. לגבינו זה אומר שכל אחד מאיתנו אמורה להיווצר לו בנפש איזושהי מפה אישית. מסכתות שהוא יותר אוהב ונמשך עליהן, מצוות שהוא יותר קשור אליהן, עבודה, עניינים של עבודת השם שהוא יותר נמשך אליהן, כן? ומה שלא אני לא אעשה, חלילה, את הכל אני אעשה. גם שלא אני אעשה בקבלת עול. אבל לא רק קבלת עול יש, אלא הדבר הגדול מכולם זה פנימיות התורה, שזה צעד העונג שבה. חזקו ואמצו. ברוכים תהיו.